It's beginning to look a lot like fishmen everywhere I go. From the minute I got to town and started to look around, I thought these ill-bred people's gill slits showed. I'm beginning to hear a lot of fishmen right outside my door. As I try to escape in fright to the moonlit Innsmouth night, I can hear some more. They speak with guttural croaks, and to hear them provokes a profound desire to flee. Their eyes never blink, and quite frankly, they stink like a carcass washed up from the sea. I wish I'd paid attention to that crazy drunken man. He tried to warn me all about old Marsh's Deep One clan. It's beginning to look a lot like fishmen everywhere I go.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקוסף שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. זה פרק 237.
זה נכון.
את 236 הפרקים הקודמים, או לפחות את רובם,
את אלה שקיימים, שאנחנו יודעים שהם קיימים עדיין,
אתם יכולים למצוא דרך דף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. אנחנו מעלים פרק חדש בכל יום חמישי בין הבוקר לצהריים,
בדרך כלל בצהריים,
תלוי מתי יש לי כוח, כי אני מאוד עצלן. ואנחנו מעלים אותם בשתי מקורות, ב-iCast, iCast.co.il, ובארכיון האינטרנט, internetarchive.org.
בדרך כלל לפחות אחד מהם עובד.
כן.
בדרך כלל. איפה אנחנו עוד נמצאים? אנחנו משוטטים לנו ככה בבלוגוספירה.
כן, אביעד ותום רק דה אינטרנט, סליחה, ברק דה אינטרנט. כי אנחנו מקליטים את זה פחות משעה אחרי שהטריילר של רק את רלף 2 עלה לאוויר.
לא ראיתי אותו עדיין.
הם מיימים שהוא ישבור את האינטרנט, לא הטריילר כאילו, רלף.
כן, אנחנו לא שורים את האינטרנט, למרות שאם תעזרו לנו אנחנו נשמח.
תעשו לייק, שייר, תשברו את המחשב שלכם. בכל אופן, אנחנו מופיעים בבלוגים.
כן. הבלוג שלי נקרא בשיר הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק שאתם יכולים לעשות לו לייק וכו.
אני מופיע כרגע באנגלית בשני בלוגים, ב-secret.org וב-multiversity.com, שבהם אני כותב על קומיקס.
אוקיי, כן. אתה מצייץ מדי פעם, מצא לך?
אני בטוויטר בעת תום שפס, שבו אני מצייץ בעיקר על קומיקס. לא על סרטים הרבה.
אני מתחיל עכשיו שיש לך איזה נושא מועדף.
כן.
אנחנו לא יכולים לדבר על סרט קומיקס היום. היום.
אני אמצא דרך לקשר, אני בטוח.
אני בטוח שיש הרבה ספרי קומיקס שמאוד נתנו השראה.
כן, אנחנו, לפני שנתחיל, יש את האזהרה הקבועה, אביעד.
מה, שיהיו ספוילרים.
כן.
אם הם לא יודעים את זה עד עכשיו, אז יהיו ספוילרים.
אוקיי. מה צורת הספוילרים?
תלוי בקונטיינר.
אוקיי. אז נעבור לסרט הראשון של השבוע, אנחנו הולכים לדבר על...
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Eliza, come on. Eliza, hurry, hurry.
She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility.
You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you?
Shape of water.
צורת המים.
צורת המים. סרטו של גיירמו דל טורו. האיש יש לו
יש יותר... לו שור בשם.
כאילו, אמרתי להגיד שיש לו כל כך בפרויקטים מוכרזים שמדי פעם אתה מופתע שאחד מהם אשכרה יוצא לאור.
הבא בתור זה אמור להיות פסיפיק ריב 2.
הבא בתור הוא... לא, הוא לא מביים את זה, הוא רק מפיק.
אז לא חשוב.
כן.
אז אולי הוא יצא ברור.
אוף. אביעד הכריס על עצמו חצי מהאינטרנט.
אני אגיע את זה כבר עכשיו. גיירמו דל טורו.
אנחנו יודעים באיזה אתה בסכסוך בין הנשיאות למפלצות הענקיות. אתה היית, אביעד.
הייתי בעד המפלצות. אותה נצלחתי לראות.
בסרט, הסרט נכתב על ידי גיירמו דל טורו ונסה טיילור, ובסרט משחקים סלי הוקינס, ריצ'רד ג'נקינס, דוג ג'ונס, מייקל סטולברג, אוקטיביה ספנסר ו... אהוב ליבי מחמד נפשי, מייקל שנון.
קצת מיותר שאמרת מייקל סטולברג, כי כל פעם שהוא, זה כבר פעם שלישית החודש, אני חושב שאנחנו מזכירים סרט שהוא נמצא בו.
כמה שבועות יש בחודש הזה?
פברואר? לא הרבה.
אז בכלל, כאילו. אז כן, זה... מייקל שנון, האיש לא יכול לתת הופעה רע, כי גם אם ההופעה רע, מייקל שנון הופך אותה לטובה. היא הופכת לטובה בעצם מאותו מייקל שנון.
אנחנו נגיע להופעות פה.
טוב.
מי זו ונסה טיילור אגב? מישהי מוכרת? סתם משהו?
היא כותבת, היא אחראית לדייברג'נט. אוקיי.
הוט ספרינגס וגם...
היא כתבה כמה פרקים של עונות ומשחקי הכס, אז כאילו.
יפ.
זה מה שאנשים אוהבים.
כן, והיא הולכת לעבוד על הרימק של אלאדין. אבל לא לבד, עם ג'ון אוגוסט וגיא ריצ'י.
היי!
עוד יהיה לנו מה לומר על זה, אני בטוח בעוד שנה ומשהו כשהסרט הזה יצא.
כן, השמועות האחרונות אומרות שהם לקחו ניצבים לבנים והקרו אותם.
אוקיי.
כי זה יותר קל מלמצוא אנשים בעל מוצא... האמת, תלוי איפה הגרסה הזאת של אלאדין
אמורה להתחמש. כשאתה עובד בברבנק, זה מה שאתה חושב שהמין האנושי נראה.
גיא ריצ'י לא גר בברבנק. תלוי באמת, אני מניח, איפה הגרסה של הסרט הזה מתרחש, כאילו זה במדינה ערבית או פרסית או כאילו...
זה אמור להיות מדינה גנרית, אבל נגיע לזה כשהסרט יצא ולאיך גיא ריצ'י יצליח להסתבך הפעם. נגיע לזה.
כן. אז בכל אופן, Shape of Water, שמועמד להרבה הרבה אוסקרים יחסית לסרט של גיירמו דל טורו.
13.
זה הרבה אוסקרים, זה יותר אוסקרים משהסרט הממוצע מועמד עליו.
המבוך של פעני היה מועמד לאיזה 6.
זה עדיין יותר.
כן.
ואני מאוד אוהב שאמרת שאין לסרטים של השבוע שם קשר לקומיקס, כי מה שקרה פה בבירור זה שהוא רצה לעשות את הלבוי 3, או ספין אוף לאייב סייפיאן, ואמרו לו, לא, אנחנו מעבירים את הזיכיון הזה למישהו אחר, והוא אמר, אוקיי, אני לא עושה סרט ספין אוף לאייב סייפיאן, לקח את כל הסקזים שלו של אייב סייפיאן, והלביש אותם על סרט עם שם אחר.
אתה טוען ש...
זה קומדיה...
צורת המים, גיירמו דל טורו מעתיק מעצמו?
לא.
כי זה בדיוק מה שאני טוען.
הוא מעתיק ממייק מגנולה.
אבל הוא ביים את צורת... הוא ביים את הלבוי.
את צורת ההלבוי, כן.
יש לו קצת...
What is the shape of הלבוי? רון פרלמניש כזה.
כן, עם זנב.
כן, וקרניים.
למה אין את רון פרלמן בצורת המים? איך גיירמו דל טורו נתן לזה לקרות?
אני בטוח שהוא מופיע מאחורה.
הוא היה הדבר הכי טוב בסיף גרין.
כאילו, יש לו את מייקל שנון, זה תחליף לא רע בכלל.
כן, אבל רון פרלמן.
אתה רוצה להגיד להם במה עוסק צורת המים?
אוקיי. הוא עוסק באישה אילמת בשם אלייזה אספוזיטו.
כן.
השם זה כי יתומה, וזה השם שנתנו לה. אלייזה.
כן.
היא עובדת בתור מנקה במתקן ממשלתי חצי סודי, הייתי אומר, זה לא שכזה קשה להגיע אליו, בשנות ה-60 של המאה שעברה, מלחמה קרה ברקע, כל זה, ארצות הברית רוצה להשיג איזשהו יתרון על הרוסים, והניסיון הזה הוא על ידי לכידת יצור, אני חושב שהוא אמפיבי, שהוא הומנואיד, זה אייפ סאפיאן, רק שהוא לא מדבר.
זה the creature from the black lagoon, כן. רק בצבע. כן.
כן. יצור שהוא חי במים, יכול גם לנשום אוויר, אבל צריך בכל זאת המים כדי להתקיים, שקולונל ריצ'רד סטריקלנד,
כן.
ואני לא חושב שיש קשר לרום בחזרה לעתיד, אבל אולי, מגיע יחד איתו בתור האחראי על לחקור את היצור, להבין איך הוא שורד, מה אפשר ללמוד ממנו, איך זה איכשהו יעזור לנו במרוץ לחלל נגד הרוסים, על ידי זה שחוקרים יצור שחי במים, מצאו באמזונס. ואלייזה די במקרה מתחילה ליצור קשר עם היצור. היא מרגישה שיש בו משהו מיוחד, אולי כי גם הוא לא מדבר. והיא מוצאת את השפה המשותפת, שזה חיבה לביצים קשות.
כן. אתה רואה, זה בכלל לא כמו אייב סייפיאן. אייב סייפיאן אהב ביצים סרוחות.
אני יודע.
זה שונה לגמרי.
אין שוקר, הוא גם דיבר.
כן. מייק מגנולה לא יכול לתבוע אותו בכלל. בנוסף לכך אנחנו פוגשים את השכנים והמכרים השונים של של ליזה, כולל כן, את ג'יילס, ריצ'רד ג'נקינס, טוב כתמין, הייתי אומר.
כן, עכשיו, אני לא יודע בטוח, הם גרים באותה דירה ובחדרים נפרדים, או שאלה שתי דירות שפשוט כל אחת בגודל חדר?
ובכן, תחשוב על תל אביב, אז סביר לי איך זה היה דירה אחת עם חדר אחד, ופשוט שמו פיצול באמצע.
אבל זה בסאמר USA בשנות ה-60, דירות היו די גדולות אז.
כן. בגלל זה היה קל יותר לפצל אותם.
הם גם גרים מעל אולם קולנוע.
בכל אופן הוא אמן שפוטר מהחברה שבו עבד כנראה בגלל הנטיות המיניות שלו.
שעולה בזה גם אלכוהוליזם, וקיבלת מישהו שבחיים לא יצליח להשיג עבודה בשנות ה-60.
ואוקטביה ספנסר שהיא עמיתה לניקיון, שהיא מנסה להיות חברה של אלייזה פחות או יותר כי אף אחד אחר לא.
לפני שנה היא גילמה מדענית טילים.
כן.
שהיא מנקה.
בבסיס של מדענים.
כן, אם תקראת שלוש המועמדויות של אוקטביה ספנסר לאוסקר, היא הייתה בעזרה, היא הייתה מנקה, ומאחורי המספרים היא הייתה מדענית טילים, ועכשיו בצורת המים היא שוב מנקה.
אז בסרט הבא שלה היא תהיה...
או מדענית טילים, או שהיא תמשיך לנקות.
היא לא...
אתה יודע כמה פעמים היא גילמה אחות? זה לא יאמן.
אני מופתע שהיא לא בבלק פנסר בתור אחת מהמדעניות של וואקנדה או משהו כזה.
היא הייתה עסוקה בדיוק.
כנראה, כן.
היא גילמה אחות באיזה סרט.
אוקיי. Shape of Water. זה סרט שבחול זכה לביקורות מאוד 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 חיוביות. כן.
גם בקיים בארץ די אוהבים אותו.
פחות האמת.
זהו, אבל מה שמעניין, אני לא פגשתי מישהו אחד שראה את הסרט והתלהב ממנו במידה קרובה לאיך שהיית מצפה מהביקורות בחול.
וזה מסוג הסרטים שאני מסתכל עליהם ואני אומר, אני מבין איך מישהו אחר יכול ליצור עם הסרט הזה איזשהו קשר רגשי שמתעלה מעל, אתה יודע, בעיות של תסריט או בעיות של הצגה או המוגזמות של אפקטים מסוימים. אני מבין איך אתה יכול ליצור קשר רגשי למשהו שאתה יודע, בכוח ובכוונה מציג את עצמו במין אגדה אפלה למבוגרים. אני לא יצרתי משהו כזה. ואני חושב שאני מעריך את הסרט על מה שהוא מנסה לעשות יותר ממה על מה שהוא.
אני בסדר שגר דטור אני מראש אומר, הוא לא תסריטאי טוב במיוחד, אני לא מצפה לשנינויות, אני לא מצפה לעלילה סופר מורכבת, אבל אני כן מצפה לראות לפחות איזשהו סגנון, איזשהו משהו מיוחד. את הדבוי אני אהבתי, את המבוך של פן לא אהבתי, ופסיפיק רים ככה באמצע, יש קטעים שאהבתי, יש קטעים שלא הבנתי למה זה בקולנוע. צורת המים מראש אני הגעתי אביב.
רגע, אבל השאלה הכי חשובה, בלייד 2.
לא ראיתי את בלייד 2.
לא ראית את בלייד 2?
לא ראיתי בלייד 2.
Some motherfuckers always do I skate uphill. אני אומר לך.
זה...
וסלי סנייפס,
לא לקחתי אותו ב-DVD.
וסלי סנייפס עושה מרפק אטומי של מתאבקים רק מגובה של 20 מטר על ערפד שאוכל ערפדים אחרים.
זה לא היה באחד מסרטי וולברין?
וסלי סנייפס לא היה באחד מסרטי וולברין, אני די בטוח.
בכל אופן, אז מצורת המים אני הגעתי עם ציפיות שהוא לא יהיה יותר מדי קוהרנטי. וצדקתי, היי, עמד בציפיות. אבל אני גם, אני לא מצליח להבין מאיפה זה מגיע, ההדה הגדולה
הזאת. לא, לא, להפך, אני מבין, אני פשוט לא שותף לה.
אני לא מבין אותה.
אוקיי.
כי מבחינתי, זה סרט שהוא מנסה להיות מאוד מרגש, אבל הוא פשוט כל כך מנסה, שהוא...
אתה מריח את הזיעה.
זו, אני מריח את הזיעה גם בחדר שם, אז הם לא שותפים אותו כמו שצריך. אני פשוט, כל הבסיס הרגשי בו, כל הקשר בין אלייזה לבין היצור שאין לו שם, אגב, הוא פשוט ייצור.
The asset.
כן, אם תרצה לקרוא לו ככה. כל הקשר הרגשי ביניהם מבוסס על שתי סצנות פחות או יותר, ועל זה נבנה כל הקונפליקט של הסרט. וגם הסצנות האלה באחת מהן היא פשוט מניחה ביצים קשות על הסף של הבריכה והוא אוכל אותן. אני צריך יותר מזה כדי שיהיה לי אכפת.
אתה אומר שהסרט בונה יותר מדי על הקטע של תשוקה או אהבה ממבט ראשון?
כן, זה בלי... לא הסתדר לי פה. עם היפה והחיה נגיד.
כן, אבל היפה והחיה...
שהוא הכי מפורסן לזה.
כן.
זה לוקח זמן, זה לוקח זמן שהיא מפתחת אפקט סטוקהולם. זה לא קורה ישר.
היפה והחיה עושה לעצמו חיים קלים ביחס לשייפ אוף ווטר, שכן, שניהם סרט רומנטי על אהבה בין אישה למפלצת, אבל באישה והחיה בסך הכל הוא אדם בצורת מפלצת, כאילו הוא יכול לדבר ויש לו...
זה בידה בתוך חליפה. לא בעלילה, אבל...
במקרה של שייפ אוף ווטר, הם באמת הולכים על הקטע של... לא, הוא לא יכול לדבר, הוא לא... הוא לוקח לה לאורך כל הסרט עד שהוא מבין כמה מילים, כאילו, בשפת הסימנים שלה, באופן די בסיסי, וגם אז, כאילו, ההנחות לגבי הרגשות שלו, הרבה מהם זה הפירוש שלה למה שהוא עושה. אז במקרה הזה הסרט מקשה על עצמו, כי הוא באמת יצור חייזרי חלק ניכר מהזמן.
אבל היא כל הזמן צודקת. יש בסרט...
אנחנו לא יודעים, יכול להיות שמבחינתו, אתה יודע, הוא חושב...
זה חדיף לדרך.
זה כזה... היא מכינה את עצמה להקרבה, אוקיי, בסדר, בדרך כלל אנשים אחרים מכינים את עצמה, אותם, אבל כאילו היא מכינה את עצמה.
יש בסרט רגע שבו חשבתי, אם הם ילכו על זה אני כאילו סולח על הכל, אלייזה מבריחה את היצור מהמתקן, גם ככה נותנים לה להיכנס חופשי לחדר שנמצא בו, אז למה לא?
כמעט דיברנו על פרי ווילי.
סרט שאי אפשר... אתה כמעט דיברת עליו.
סרט שאי אפשר לספיילר, כי השם של מה שקורה בו מופיע בכותרת.
והתמונה בפוסטר. כן. וזו הסיבה היחידה שמישהו בכלל שמע על הסרט, כי הם משחררים את ווילי. ואגב, פרי ווילי, סרט היחיד שפרודי את הפורנו שלו, נקראת בדיוק אותו דבר.
סרט עם ארבעה המשכים, אני מאמין בסדרת טלוויזיה מצוירת.
אף אחד מהם לא טוב.
לא, בסדרת טלוויזיה מצוירת הוא נלחם בנבל על סביבתי או משהו כזה.
קפטן פלנט, זה היה די חזק.
משהו כזה, והילד לומד לדבר עם בעלי חיים.
זה היה חזק אז. אבל במקרה של צורת המים,
כן, נתקל הסדרה המצוירת, כן.
יש קטע שבו אלייזה מצליחה להבריח את היצור מהמעבדה, משחררת אותו בחדר האמבטיה שלה, שאגב מאוד קל לאטום אותו בלי שום בעיות של לחץ מים, נגיע לזה.
כן, כן, נגיע להסצנה.
כן. הוא מסתובב לבד בדירה, כמו שתמיד קורה בסרטים האלה, ונתקל בחתול. וג'יילס מגיע ורואה את היצור שם, אחרי שהיצור התחיל לאכול את החתול, ובתגובה מהבעלה היצור תוקף את ג'יילס ופוצע אותו. אם ברגע הזה, זה היה הכימוש שהסרט לוקח, שהיינו מגלים בעצם שלא, הוא מפלצת, הוא לא גיבור רומנטי, איזה יצור שבאמת אלא איזה שחררה עכשיו, ועכשיו הוא יעזור לה למצוא את החופש האמיתי שלה, אלא שחררת מפלצת ועכשיו כל הסוכנים הממשלתיים צריכים לעצור אותו. הייתי אוהב את הכיוון הזה יותר, כי זה לא צפוי, כי זה משהו שהוא הולך נגד הבנייה המאוד ברורה של הסרט, והכיוון שבחרו שזה אגדה רומנטית קלאסית פשוטה בלי לשאול יותר מדי שאלות, אני לא התחברתי אליו.
אני גם לא התחברתי, אבל אני מבין למה אנשים מתחברים אליו, אני מבין למה דל טורו עשה את מה שהוא עשה, אבל כמו שאמרת, זה כמעט סרט שהרבה אנשים אומרים, וואו, זה כל כך מוזר, ואני כזה, לא, תהיה יותר פרוע, תהיה יותר מוזר, כאילו...
אין בו יותר מוזר מזה.
לא רק מבחינת
היצבים. הרבה של פן מוזר יותר.
לא רק מבחינת היצבים, מבחינת ה... כן, אתה יודע מה, אני רוצה לראות את הרומנטיקה, את היחסים ביניהם מתפתחים כמעט כמו זוג אמיתי.
קונים דירה באטלנטיס.
לא, כי זה באמת, זה
הכל... שלושה חדרים עם נוף לאמריקה.
זה הכל כזה באמת מונטה של סרט רומן, של, אתה יודע, הסיבה היחידה שאנחנו לא רואים אותם רצים בחוץ ביחד בגשם ומצחקקים, זה כי אסור לו להיות בחוץ, כי...
כן, ארבעה כיווני ים.
כן.
אגב, אני תוהה לגבי משהו, לגבי הסיבה שמותר להיות בה. הביא אותו מהאמזונס.
לא, התכוונתי, אסור לו להיות בחוץ כי ה-FBI, CIA, מיליטרי, ינסו להרוג אותו.
אבל שאלה אחרת, הביא אותו מהאמזונס.
כן.
האמזונס זה מים מתוקים בעיקרון. כשאלייזה מביאה אותו לדירה, היא ישר יודעת שהיא צריכה לשים טונה של מלח באמבטיה, כדי שהוא יוכל להתקיים. ובסוף הסרט...
כל הנחלים זורמים לים.
בסוף הסרט קופצים לים, כן. איך היא יודעת את זה? איך היא יודעת משהו? מה רמת התקשורת ביניהם? זה לא מוסבר.
תראה, אני מניח שהיא יכולה לראות את סוג המים שהשתמשו בו במתקן, כאילו זה לא כזה קשה לבדוק שאתה עובד שם.
היא לא עושה את זה, אבל. היא די מרוכזת ב... אתה יודע, הנה ביצה קשה, תוכל.
אני גם לא, אני לא מאוהב ברע, אתה יודע, כשג'אל שואל אותה, אבל למה את עם היצור הזה, והיא כזה, הוא לא יכול לדבר כמוני, אז זה אומר ששנינו פריקים ביחד, ואני כזה.
עושה התשובה שלה היא, סבל הסימנים לא כל כך עובד, פודקאסט אינסטר.
כן, אבל, כאילו, זה מין כזה, טוב, אני ככה וגם הוא ככה, חולקים כאילו את הדבר הזה, הזה.
לא, אתם לא, יש לו זימים.
לא, וזה אפילו, זה קצת כמו שאתה יודע, בכל סרט שיש בו שתי דמויות רקע שהן שחורות, גבר ואישה, הם תמיד הסתיימו ביחד, כי, היי, כאילו, אנשים שחורים אוהבים רק אנשים שחורים אחרים, אני מניח.
או שאחד מהם ימות.
או ששניהם ימות, כן. ואני, וכזה, לא, כאילו, הוא לא, כאילו, אני מבין את החיבה של טולרן של, אתה יודע, כזה, כולנו פריקים ביחד, כל הריג'קס למיניהם, אבל זה לא אותו דבר.
איזה ריג'קס? הוא הולך להיות השלישי מהחבורה שלו שלוקח אוסקר בחמש שנים.
זה, כשהוא היה ילד. ואני מניח הרביצו לו בבית הספר איפה שהוא לא יהיה, כי הוא...
כי קוראים לו דל טורו? לא יודע.
כי הוא קורא יותר מדי קומיקס במקום ללכת לראות לוצ'ה ליברה.
לא את הסרט.
לא, זה נוצ'ה ליברה הסרט.
נכון.
כאילו, היו הרבה סרטי לוצ'ה ליברה, רובם יותר טובים מנוצ'ה ליברה, אפילו שהתקציב שלהם הוא 0.001 מאחוז ממה שהוא היה. בחזרה לשייפ אוף ווטר. אני חושב שאם יש משהו שעובד בסרט, זה המשחק. הוא פשוט לא מחובר, כמו שאמרת, לתסריט טוב מיוחד. ובאמת, דבר ראשון, ריצ'רד ג'נקינס הוא ריצ'רד ג'נקינס.
כן.
והוא תמיד טוב. דאג ג'ונס, הוא עושה את מה שאפשר, כאילו בהתחשב בעובדה שאתה יודע, הוא לבוש כנראה בעיצוב הכי הכי מקביל שנתנו לו, בלי יכולת אפילו לדבר.
הוא לא הביא אותו בשביל היכולת לדבר, זה...
כאילו, הוא עשה את הכל של אייד בסרט השני של הלבוי, אז הוא בסדר גמור בקטע הזה.
הוא הזוי בל של דל טורו. הוא מישהו שהתפקיד המקורי שלו לא היה להיות שחקן ממש של מישהו שממלא מקום בגלל היכולות הגופניות שלו, והבמה היא פשוט מאוד מאוד אוהב לעבוד איתו.
כן, אבל אם אתה משווה, כאילו, הרבה, בסדר, זה הסרט ששם את ההופעה שלו במרכז במקום בצדדים, של הסרטים של דל טורו, אבל אם אתה משווה את זה, נגיד למה שהוא עשה במבוך של פאן, הוא גילם שם שתי דמויות, הוא גילם את האיש עם...
המבוך של פאן, פאן,
הוא גילם את
האיש החיוור.
את האיש החיוור ואת הפאן בעצמו, ובשניהם הוא נתן הופעה הרבה יותר אקספרסיבית, עם הרבה יותר מרפרח של תנועה, ופה בגלל שהדמות אמורה להיות הרבה יותר חיזרית, והרבה ממה שאנחנו רואים זה כזה, אוקיי, הוא כן עושה משהו, הוא לא עושה משהו, זה לא בטוח, אני לא בטוח שיש לי למה להתקשר. אם
לבמאי, לשאול אותו מה הוא התכוון.
לא, אני מבין למה הוא התכוון, פשוט לא מצליח להתקשר לזה רגשית. ואני יכול להגיד, זה בעיה של סלי הוקינס לא מוכרת את הדמות כמו שצריך, אבל אין לה מה למכור.
סלי הוקינס, אני מאוד אהבתי אותה פה.
לא, כן, היא עושה עבודה טובה, אבל אין לה, התסריט לא נותן לה מה למכור, כי זה יותר מדי כזה, תהיי מאוהבת באופן גנרי כזה.
זהו. היא באמת, מבחינת המשחק, אני חושב שסלי הוקינס היא אולי, היא קיבלה פה את המשימה הכי קשה, והיא אומרת בה ממש יפה, של להביע המון רגש בלי מילים. וחלק מהזמן היא תהיה ליד מישהו שיכול לתרגם את שפת הסימנים שלה. או רגע אחד דווקא מאוד מוצלח, שבו הכתוביות עושות את זה בשבילנו. אבל...
מה היא אומרת? מה היא אומרת?
היא אומרת... מאוד נחמד לעבוד איתך, אדון נהדר.
כן.
אבל ברגעים שהיא באמת, זה רק הבעות הפנים שלה ושפת הגוף שלה, היא עושה את העבודה טוב. גם אוקטביה ספנסר, כמה שהתפקיד של ליאו קוטו אליו, זה די תפקיד שהיא עשתה כבר עשרות פעמים, היא טובה בו. להיות ה... אישה העובדת הקשת יום, אבל עם
ביטחון... אין לה כוח לפתויות שלך, אביעד.
זהו, זאת שיש לה את הביטחון ומנסה תמיד לגרום לאחרים לעשות דברים. ריצ'רד ג'נקינס כמובן, הוא באמת, הוא שחקן ממש טוב. הוא הצלחתי לעבור סרט שלם איתו בלי לחשוב על הפעם הקודמת, שבו היה עם מישהו שדיבר על מוות בידי בת ים. אני לא אגיד איזה.
אוקיי, כן.
גם לא הוא היה מורה בסצנה.
כן. ספוילרים, לקח לי זמן להבין מה אתה מדבר.
מייקל שנון, אני חושב שהוא קיבל פה דמות ממש ממש גרועה. אבל לעומת מה שעושה נגיד בלווינג או ביצורים ליליים, פה הוא קיבל דמות ממש גרועה.
אני לא חושב שזה דמות גרועה כמו שהיא דמות מגוחכת, ואני מקווה מאוד,
הוא שוב ג'נרל זוד.
אני מקווה מאוד שזה נכתב עם מייקל שנון בראש, כי רק הוא יכול לקחת משהו, עוד פעם אמרת קפטן פלנט, נבל כאילו של קפטן פלנט, של אתה יודע, אנחנו צריכים להשמיד אותו כדי להשמיד אותו, כי תסריט דורש שאני אהיה מרושע, ולתת לו כזאת כאילו אישיות טעימה נקרא לזה, כאילו מישהו שהוא כל כך over the top, והוא לא, לא זאת, זאת משעמם, כאילו, אני, אתה יודע, זאת זה, זאת
דווקא, הוא עושה את זה בשביל הכסף.
כן, אני לא חושב שזאת משחק לעוצמה של מייקל שנון, אני חושב שהסרט הזה דווקא כן, כי מייקל שנון הוא מאוד מאוד טוב בלשחק חלאות.
כן, למרות שעוד פעם, הוא יכול גם לשחק
דמות חיובית. לא, הוא יכול לשחק דמות חיוביות, הוא מאוד מאוד טוב לשחק חלאה. זה היה הוא בפרימיום ראש, נכון? אני לא טועה?
אני לא זוכר.
אני חושב שכן, זה הסרט שבו, נו, משהו ממפגשים מהסוג האישי משחק שליח אופניים שמסתבך בתעלומת פשע.
כן, אבל אני לא יודע אם זה היום.
פרימיום ראש, אני מחפש. כן, הוא היה בפרימיום ראש. והדמות שמשחק שם היא כזה כאילו low life scam, כאילו כזה, לא בן אדם, אתה יודע, לא נבל על, אלא פשוט כזה זבל של בן אדם, מסוג אנשים שאם הם אוכלים משהו והם רואים פח, הם יטרחו בכוונה לזרוק את הזבל ליד הפח, אבל הפעם לא פנימה.
כן, מצד שני, נגיד Midnight Special, הוא היה דמות חיובית, והוא היה גם טוב שם. ב-Groundhog Day, הוא מופיע לסצנה אחת, ואתה דווקא מחבב אותו. ממש מוזר לראות את זה היום.
אז כן, אני חושב שעוד פעם, המשחק בסרט הזה, או לפחות מה שהשחקנים מביאים לתוך הדמויות, הוא מאוד מאוד טוב, אבל אני נאלץ להסכים איתך, שזה פשוט, זה לא כתוב טוב. זה יותר מדי דברים באוויר.
ויש את מייקל סטארברג, שהוא פה כי זה סרט, וחייבים להכניס מייקל סטארברג.
אני אשכרה לא זוכר את הדמות שלו.
הוא המדען, הוא דוקטור הופסטטר, או דימיטרי אנטונוביץ'.
הוא הרוסי, כן, כן.
שהוא מתחיל אני הייתי חושד ברגע זה שהוא נראה ומתנהג ומשתמש באותו שם כמעט כמו דמות מהמפץ הגדול.
לא,
שם הייתי חושד.
הופסטטר במפץ הגדול כמו כל הדמויות שהם קוראו אל שמות של מדענים היסטוריים מפורסמים.
כן, אבל הוא נראה ומדבר בדיוק אותו דבר. מייקל סטארברג הוא גם כן, הוא שחקן שאני מאוד מחבב, והוא שחקן מאוד מגוון. יש לה איזו נטייה מוזרה ללהק אותו לתפקיד המניאק שבא להרוס לאחרים, אבל הוא טוב גם בתור האיש הנחמד, האיש הטוב, היהודי הטוב, אפשר לומר אפילו. ופה הוא שניהם. הוא מצד אחד דוקטור הורסטטר המאוד חביב ומאוד זה ש כביכול מבין את אלייזה ומנסה למתן את סטריקלנד.
ומצד שני אומר מוסנקוב.
אנטונוביץ'.
מוסניקוב. זה אנטונוביץ' זה השם
היה. אוקיי, יש עוד שורה. כן.
דוקטור הופסטטר ומר מוסקונוביץ', כמו שהלך הספר הוויקטוריאני המפורסם.
פחות מוכר.
על מדען ששותה נוסחה והופך לרוסי משום מה.
זה היה נוסחת רוסים.
כמו שהוא אמר, אני מאמין שבכל אדם יש שני צדדים, הצד הבריטי והצד הרוסי.
זה נכון גם בכל כך הרבה אנשים שגילמו נבלים.
אחד אוהב וויסקי, אחד אוהב וודקה.
אוקיי.
כן.
לא תה נגיד? או תה? אחד אוהב תה, אחד אוהב תה.
שניהם אוהבים תה.
כן.
אז כן, אני עוד פעם, זה הופעה מאוד סימפטית והוא עושה את זה כמו שצריך, אבל יש כל כך הרבה כאילו עלילות שהיו יכולות להיות מעניינות באמת.
הנה השאלה לגביו. מה הוא תורם לעלילה?
הוא מוסיף את הסיבוך עם הרוסים שם.
אבל אנחנו יודעים שיש, אנחנו יודעים שזו מלחמה הקרה, והסיבוך עם הרוסים לא באמת משפיע.
כן, זה קצת, אתה יודע, זה מגיע בסוף לאוקיי, יש עוד דמויות שמעורבות בשורדן כן. בסוף, אבל השורדן עצמו הוא די אנטי-קלימקטי, כאילו
הסצנה הכי טובה בעיניי בסרט, זו סצנה שבה ג'יילס מדבר עם המוכר בחנות הפאי השכונתית.
פאי גאי, מורגן קלי, מקבל קרדיט.
זה למעשה השם שלנו, פאי גאי.
כן.
וג'יילס מדבר איתו, הם מאוד מסתדרים, אבל ג'יילס חושב שהוא מקבל אולי סימנים שפאי גאי לא באמת שולח, ופאי גאי, פאי גאי, some kind of guy, who'll only be mine. הוא מבין שג'יילס מנסה להתחיל איתו, ו פשוט מתעצבן וסלק אותו.
This is a family restaurant.
כן, ואז רק כדי להיות עוד יותר מניאק מהתקופה, הוא גם אומר למשפחה שחורה שעדיף שהם לא יוכלו ליד הדלפק.
כן.
ועושה שהיא עשויה טוב, כי קודם כל היא מגלה לנו על ג'יילס משהו שלא נאמר במילים.
אם זה נרמז די חזק.
כן, אבל זה נותן הרבה יותר הקשר לדמות שלו, וזה גם, זו כן ביקורת על החברה, שדווקא הפייגי, הכל האמריקאי הזה, שמזייף מבטא כדי להישמע יותר חביב לכל המשפחה, הוא מבטא את הגזענות ואת ההומופוביה, שבאותה תקופה היו חלק מאוד מאוד נפוץ בהתנהלות יומיומית, זאת אומרת, זה לא משהו שהסתירו או שהתנצלו עליו, זה היה משהו שהוא פשוט נעשה בפנים.
שתי סנות אחרי זה ברנדן פרייזר מעלים מפלצות, יגיע לאותו מקום, ויבקש פאי, והוא כזה, כן, אני אתן לך הגבר כל אמריקן, נחמד, אתה לא כמו המתואבים האלה.
ייתכן.
זה היה קרוס אובר עם פרק, לפני שני פרקים זה היה לי מפלצות.
שני שלושה, כן.
כן, אחלה פרק.
כן, ואז השווינו איזה סרט שבו מופיע מייקל סטלברג.
כן,
יש מחזוריות.
אבל כן, תראה, אני יודע שאהבתי את סצנת הסקס המימי, כמו שכאמו, היא לא הגנית לחלוטין, מבחינתי זה בסדר גמור.
מסבירים איך זה עבד אחר כך, אל תדאג.
כאילו, משקל,
מסבירים איך משהו אחד עבד, לא מסבירים איך הדלת של החדר נפתחה כשהוא מלא במים.
איך כל הרצפה לא קרסה.
כן, כמה לחץ, ממה המים... אוקיי, מה הצורה של המים שם?
קוביה.
כן.
כן.
זהו.
קוביזם.
האמת שזה די עונה באופן מוזר לשאלה.
אני, אתה יודע, אהבתי את זה פשוט בשביל האתלטיות נקרא לזה, כאילו זה היה...
האתלטיות.
זה היה מאוד מרשים לצפייה. זה היה מאוד מרשים לצפייה.
זה, אני חושב שמחיית טכנית, הסרט עשוי טוב. אני לא חושב שהוא מבוים טוב, כי הרבה פעמים דלתו מפספס הזדמנות לספר... על משהו בצורה יותר מעניינת מה שהוא עושה, אבל אני כן חושב שמבחינת טכנית זה סרט טוב, זה פשוט... אוקיי, הסצנה הזאת הרגשתי כאילו אני לא באמת צריך אותה, זאת אומרת, עוד פעם, כל סיפור האהבה בין אלייזה לבין...
דיאסט.
כן, הנכס.
כן.
הנכס. היית מצפה שהיא תדע את השם שלו בשלב הזה, כאילו, באמת.
אין לו שם!
Wham bam, thank you, asset, באמת?
כן.
כל מערכת היחסים ביניהם היא מאוד מאוד מבוססת על הרעיון של הם ביחד כי הם ביחד. ומהבחינה הזאת, הסצנה של סצנת הסקס בתוך המים, כמה שהיא מרשימה מבחינה טכנית, אין שום בנייה אמיתית אליה, זה פשוט, היא שם והוא שם, ובדיעבד אנחנו מגלים שגם משהו נפתח ו... מאיפה היא יודעת בכלל שהוא זכר לצורך העניין?
היא פתוחה ליחסים.
כן, אבל מאיפה היא יודעת? היא מאוד בטוחה בזה, מאוד בטוחה במה שהולך לקרות. מאיפה היא יודעת שהוא בכלל נמשך אליה בצורה כזאת?
הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא למד לדבר איתה בשפת הסימנים לבקש מנוי לבלייזר אביעד.
אוקיי.
אוקיי.
זה בהחלט היה מסביר את הכוונות.
לא, הוא פשוט מאוד אוהב את המדור מכוניות שם.
אהה, כן.
כן.
הוא קורא בלייזר בשביל המאמרים.
סיבה אחרת.
כן, זה אין משהו אחר שם.
אני מניח פרסומות וכאלה.
יש שם בדיחות.
מדי פעם. אני חושב שפרסמו אחת שלי פעם כשהייתי נער. כושי אומר שלי לא השתפר בהרבה מאז. אבל כן, בואו...
פרק מובא לכם בחסות מגזין בלייזר.
שלא, עדיין קיים. כן, כן, הוא עדיין קיים. אני מוכר אותו. בחזרה לשם פואטר, בואו ננסה לסיים. והבעייתיות של כמה שעלילה עושה לעצמה הקלות עם ה... זה הכל אגדה, מתגלמת בסוף שהוא כזה טוב, אז היא נורית והיצור נוגע בה, ואו שהוא מספק לזימים, או אתה יודע, בגלל שהיא יתומה, יש את האופציה שהייתה נסיכת המים העבודה כל הזמן הזאת.
אולי לא, לאף אחד לא נגע בזה.
כן, שזה... עוד פעם, זה היה רעיון טוב אם היו בודקים אותו, אם היו חוקרים אותו קצת יותר לעומק, אבל...
אני לא מבין את שיטת החקירה, כל מה שסטריקלין עושה זה לחשמל אותו, שבתוך המים זה עוד יותר כואב, אבל...
כאילו זה...
אבל מה הוא מנסה לגלות ככה?
מספיק שהוא ישפריץ עליו ואז יהיה אפילו יותר גרוע לסטריקלין.
כן, אבל...
לא, סטריקלין מטורף בשלב הזה.
הוא סדיסט, אבל... מה הוא מנסה לגלות? הוא אומר שזה קשור לתוכנית החלל. באיזה שלב הם מצפים שהאסטרונאוטים יחושמלו בחללית? איך כאילו, ומה הם מנסים לגלות שם בכלל על ידי הגישה של אני אגרום לך לסבול וכמעט למות בכל פעם? אופס, מתברר שאתה יכול לרפא את עצמך, אבל לא עשית את זה עד עכשיו.
לא, הם כן מציינים את העובדה שהוא, הפצעים שלו מהניסיונות מחלימים, ובגלל זה כנראה מרגישים נוח להיות הרבה יותר אגרסיביים, אבל...
הייתי שואל אותו איך הוא עושה את זה, במקום לנסות כל פעם לפצוע אותו. אבל אוקיי, סטריקלינג הוא סדיסט, אמרנו את זה. הסרט למעשה מסתיים עם דאוס אקס דאוס.
כאילו, הם אומרים שהוא אל, כאילו.
ומתברר שזה כנראה נכון. בערך, למה הוא לא ניסה להחיות החתול שהוא טרף?
זה לא עובד על חתולים. לא, אבל בגלל זה יש את המקור, אתה יודע, אמביגיוטי, כמו שאומרים, של יכול להיות שהוא פשוט במקרה של... אליי זה פשוט פתח משהו שתמיד היה שם, ושהיא תמיד, אתה יודע, בגלל שהיא הייתה יתומה, שהיא שורת במיתומים, והיה לה את הצלקות המוזרות האלה, יכול להיות שזה תמיד היה, והיא חצי ישדג בעצמה, כאילו, משהו כזה. ובגלל זה היה הקשר. וזה, זה רעיון מעניין. זה משהו, אבל עוד, אני מרגיש שהסרט הזה עושה לעצמו הנחות. עד כמה שהוא לוקח סיכונים בהרבה דברים, ברמת הסרטית הגדולה, הוא עושה לעצמו הנחות, אם זה אגדה, אני לא צריך להסביר את עצמי, ו... אם נחזור שוב לסרט עם, אתה יודע, דברים, לא, דברים עבודים במים שמציג את עצמו בתור אגדה, שיר הים, שירת הים,
כן.
ששנינו מאוד מאוד אהבנו. זה סרט שהרבה דברים בו, כן, נשארים באוויר, אבל הרבה דברים אחרים מוסברים באופן, שאתה יודע, מצליח להשאיר אותם פנטסטיים בלי להפוך לטוב, זה פשוט ככה כי זה ככה.
תראה, בת הים הקטנה זו אגדה, זה מתחיל בזה ש... כל בני ובנות הים באים לראות את פוסידן או נפטון, מי זה שם?
נקרא לו נפטוסיידן.
אחד מאלה הים, אני מצטער.
נפטון, סיידון זה האל, כן.
כן, נפטון מציג את הבנות שלו והבת הצעירה שלו לא נמצאת שם כי היא מדברת עם החבר הדג שלה. אוקיי, זה די מבסס על ההתחלה, שזו אגדה שלא הולכת להיות לפי החוקים המוכרים אצלנו.
כולנו יודעים שיש הפרדה בגטואים מתחת לים, ושבני ים לא מדברים עם דגים.
כן.
כן.
זה, כשאקוואמן יצא, אנחנו נראה את זה. בספלש, סרט שגם כן, על סיפור אהבה בין בן אנוש לבת ים. הסרט מההתחלה אומרנו, יש בנות ים, זה דבר שקיים, ו... היא יכולה איכשהו להפוך לבת אנוש, אבל הסרט דווקא שם כן מנסה להראות לנו איך זה יסתדר בעולם שלנו. צורת המים הוא לא מחליט, הוא לא יודע אם הוא רוצה שהסרט יהיה להראות לנו את המציאות שלנו, אבל אם יהיה בגורם אגדי, או להראות לנו אגדה, אבל למסגר אותה בתוך ההיסטוריה האמיתית של העולם. בסופו של דבר, הדבר שמפריע לי בסרט הזה, זה שהוא בנוי כמו סרט, כמו אגדה, אבל יותר מזה, כמו סרט שפונה לכל המשפחה, כשהוא בבירור לא פונה לכל המשפחה, הוא בבירור סרט למבוגרים. הסקס, האלימות, השפה, דברים שהם מופנים למבוגרים, אבל הגישה ביצירת הסרט היא עדיין כמו סרט לכל המשפחה שמנסה לקבל את אותן הנחות. את אותו הקטע של הרשע הוא רשע כי הוא רשע, ואנחנו צריכים מישהו להיות נגדו.
אהבה היא אהבה, כן. כי היא אהבה, כן. כי היא אהבה. כן. כי love is love.
כל הרעיון הזה. ג'יילס הוא הסיידקיק, ואנחנו לא צריכים יותר מדי להתעניין במה דעתו על מה שקורה. הוא פשוט הולך עם אלייזה לכל מיני מקומות.
כן, הוא רון.
כן. כן. פחות מרון אפילו. רון לפעמים אומר שמשהו לא מצליחים בעיניו.
טוב. אני חושב שבזה נסיים. כאילו, אני מבין, אתה יודע, אם התחברת לזה רגשית, אז התחברת לזה רגשית. אני הולך להגיד לך, לא, אל תתחבר לזה רגשית, אבל זה פשוט לא, זה לא משהו.
לא סרט רע, אבל כאילו, רוב היתרונות שלו הם טכניים, ולא בעלילה עצמה.
טוב, אז נעבור לסרט הקלאסי השבוע שאתה בחרת ביד. אנחנו הולכים לדבר על...
In 1975, he directed Jaws. In 1978, he directed Close Encounters of the Third Kind. In 1981, he directed Raiders of the Lost Ark. And now, Steven Spielberg brings us E.T. the Extraterrestrial. We will witness The Arrival. The Search. The Desertion. The Fear. The Discovery. The Friendship.
I'm keeping you.
E.T. The Extraterrestrial.
E.T. חבר מכוכב אחר.
כן.
כי במקור לא היה חרוז.
סרטו של סטיבן ספילברג.
זה דבר עליו הרבה בזמן, נכון? כולל נגיד, דיברנו מזמן על הפוסט שמשחק שם מייקל סטלברג בתפקיד קטן.
הסרט הזה נכתב על ידי מליסה מתיסון, ובסרט משחקים...
E.T.
הנרי תומאס, רוברט מקנורטון, דרו ברימור הצעירה, די וולאס, פיטר קיוטי, קייסי מרט, הרבה אנשים שלא שמעתם עליהם, כאילו קייסי מרטל,
ודרו ברימור, כן, שמעו עליה אחר כך.
פיטר קיוטי יש שם מגניב.
כן.
פיטר קיוטי, הוא החוקר הראשי עם המפתחות המצלצלים.
שנקרא קיז.
כן. כאילו זה לא השם של הדמות, זה פשוט הכינוי של הבת הסריט.
כן. ופט וול שבתפקיד הקול של איטי. אין קרדיט למי שנמצא בתוך חליפת הגוף.
יש כמה אנשים, כי זה תלוי בסוג הסצנה. לפני שנדבר על ההפקה ועל החוש של הסרט וכל זה, אני רק רוצה להגיד כמה מילים על כסף.
אוקיי.
אוקיי, זה מאוד חשוב.
כסף הוא דבר נחמד.
כי אם נסתכל, הסרט יצא ב-1982, אם אתה מסתכל על טבלת הסרטים הכי עברים של 1982, במקום שנמצא טוצי, שעשה 177 מיליון דולר, שזה המון כסף לזמנו.
זו הייתה תקופה אחרת.
כן, אבל במקום הראשון נמצא E.T. שעשה 359 מיליון דולר, יותר מפי שתיים.
אם תסתכל על טבלת הסרטים המצליחים בכל הזמנים ב-1992, E.T. נמצא במקום הראשון. אם תסתכל על 1993, הוא במקום השני נדחק בידי פארק היורו הגמור של סטיבן ספילברג.
E.T. עלה 10 מיליון דולר.
הוא הרוויח תקציב של מדינה באפריקה.
800 מיליון דולר.
מדינה עשירה באפריקה.
באופן גלובלי. הוא הרוויח פי 80 מהתקציב שלו. רק אם כאילו, היום זה בלתי אפשרי לסרטי בלוקבאסטר להרוויח ככה, פשוט כי זה יותר כסף משקיים בכדור הארץ.
וזה עוד בלי להיכנס למרצ'נדייזינג, שגם זה.
מרצ'נדייזינג, כן. או למשחק המחשב של איטי, ש...
לא, זה הפסידו כסף, אף אחד לא הרוויח על זה.
לא, כאילו, איטי כל כך גדול שמשחק המחשב שלו, בגלל שהוא יגור הצליח להרוס תעשייה שלמה. זה מדהים.
ואני רק רוצה לציין, היה לי בתור ילד, היה לנו אתרי בבית, היה את המשחק של איטי, לא היה לי מושג מה קורה בו. הוא באמת משחק נוראי.
אז זה לא סרט, כאילו, זה לא סרט. לא, איטי... משחק מחשב הוא לא סרט.
לא.
איטי הוא לא סרט, הוא תופעה, כאילו, זה באמת, זה הדבר הכי גדול בתקופה שבו יצא, בהפרש מטורף מכל דבר אחר, כאילו ברמה של, אתה יודע, זה וסטאר וורס. בהשפעה תרבותית ש...
שגם שם הייתה ספילברג מעורבות מסוימת.
כן. ולא היה לו המשכים או משהו כזה, ספילברג אמר שכמה פעמים אמרו, לא, ספילברג אמר שכמה פעמים אמרו לו, והוא חשב על זה, והוא תמיד אמר כזה, לא, לא, אני לא...
זה נורא מוזר, אני חייב...
אני לא רוצה להסביר, אני לא רוצה, כי אתה יודע, היה כל מיני ספינוף נובלס ושטויות כאלה, שהסביר לנו על העולם של איטי, וכזה, אתה לא באמת רוצה לדעת.
לא, אני אומר באמת.
כן.
כשראיתי את איטי עכשיו, לספיית רענון, הרגשתי נורא מוזר עם זה שזה לא התחלה של פרנצ'ייז, כי... סרט שהכניס כל כך הרבה כסף, ושמשאיר באמת הרבה מקום לעלילות נוספות, ממש היה לי מוזר שמראש, פחות או יותר מראש, ויתרו על לעשות ממנו המשכים.
אני לא חושב שהם ויתרו, זה פשוט, עוד פעם, זה היה תקופה שונה, בימינו זה היה...
כמה סרטי מלטעות כבר יצאו עד הנקודה הזאת?
אבל באמת, בימינו זה היה סרט של אולפנים, וכשמלטעות יצא זה היה סרט של אולפן, שבוים על ידי, זה היה וונדר קיד הזה סטיבן ספילברג, אבל עדיין בשליטת אולפן. כשאיטי יצא, זה היה אחרי מלטעות, זה היה אחרי אינדיאנה ג'ונס, זה היה אחרי מפגשים מהסוג האישי.
הסרט המצליח, בין הסרטים המצליחים של 1982, בחמישה הראשונה של רוקי 3. ככה נראה סרט המשך, אז זה היה, אלה הסרטים שקיבלו המשכים.
לא, כן, אבל אני אומר, כשאיטי יצא, זה כבר לא היה... אתה יודע, הסרט של סטיבן פילברג, כשאיטי יצא, היה תופעה בפני עצמה. הוא לא היה צריך את האולפן. האולפנים היו באים אליו, הוא היה אומר להם, כן או לא, לא, כן, זה הרעיון שלי. היום, אתה יודע, זה היה סרט שהיה, אוב סרט אינדי לגמרי, כמו הזכרת את מידנייט ספיישל, זה היה משהו כזה, שהיה מופק ונעלם, ובשנתיים אחרי זה, אחרי מידנייט ספיישל, זה היה מגיע לנטפליקס כנראה.
קצת יותר, כי כן, או, לקח או, זמן שנטפליקס
כן, הגיע. או משהו מאוד מאוד מנופח, שהאולפנים היו משתלטים עליו, והיה בו הרבה יותר אפקטים, והרבה יותר פיצוצים, וכן, היה לו הרבה יותר המשכים, אבל פה זה, לא, זה סרט של ספילברג.
סטיבן ספילברג, מאז ומתמיד, אמרת לי, אחרי שהקלמנו את הפרק הקודם, שראית את דואל סוף סוף.
כן.
לסטיבן ספילברג יש תכונה מעניינת, שהוא מאז ומתמיד קיבל את מה שהוא רצה. גם כשהוא היה במאי...
It's called יחסית, male privilege, אביד.
אני מדבר בתור במאי, כאילו. אני כבמאי, כי הוא בתור במאי.
כאילו אותו דבר.
הוא, מאז ומתמיד, הייתה לו את היכולת לקבל מהאולפנים את היד החופשית שהוא צריך. לפעמים לטובה, לפעמים לרעה, אבל יש מערכון של היהודים באים, שבו הם צחקו על זה שפארק היורה ורשימת שינדר יצאו באותה שנה, עד איזה שה... מפיקים מנסים לומר על ספילברג שהם רוצים, הם רוצים לקחת את הסרט ולעשות ממנו יותר מרצ'נדייזינג ויותר אפקטים ומוחשבים, ובאמת שיהיה מבדר שגם ילדים ייהנו ממנו, וספילברג נעלב כי הוא אומר שבכל זאת זה כאילו עם שלם נעלם, ואומרים לו, סטיבן, אתה לא דינוזאור.
אז כן, אבל כאילו, הוא היה הדבר... אנשים היום אומרים על במאים כמו נגיד נולן, שכזה, נולן הוא במאי גדול והוא יכול לכופף את היד של האולפן, אבל...
היום הוא כבר יכול.
כן, אבל גם אין לזה טיפת השוואה, כאילו, נולן יכול לכופף את היד של האולפן האחד שאוהב לעבוד איתו. סטיבן ספילברג, אז...
נולן הוא האולפן האחד שאוהב לעבוד איתו.
לא, הוא עובד עם סוני 40, אני זוכר נכון.
כן, אבל הוא די מפיק בעצמו.
כן, אבל כאילו, אתה יודע... זה לא שהוא יכול לבוא לפוקס או לדיסני ולהגיד, נו לי לעשות מה שאני רוצה. אבל ספילברג, כשזה יצא, יכול היה לבוא לכל אולפן ולהגיד, נו לי לעשות מה שאני רוצה, ואם נותנים לו, כי כשאתה אחראי ליצירה של, אתה יודע, הסרט האימה הכי חשוב של שנות ה-70, פחות או יותר, מלטאו, הכי מצליח.
הסרט שפחות או יותר המציא את הרעיון של בלוקבאסטר.
כן, אז כשיצרת את הסרטים הכי מצליחים של כל הזמנים עד אז ברצף, כאילו... אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני מניח שג'יימס קמרון, טכנית יש את המעמד הזה, אבל הוא לא עושה עם זה כלום.
ג'יימס קמרון פשוט לוקח את הזמן.
9 שנים?
שזה חלק ממה שהוא יכול להרשות לעצמו.
שתבין, כשאבטר 2 יצא, נוכל כבר לדבר על הראשון, נוכל לדבר על הראשון כסרט קלאסי, בהנחה שהוא יצא אי פעם.
כן.
מחסום 10 השנים יעבור, כאילו.
במקרה של ג'יימס קמרון, אז הנה, הוא נמצא בכזאת עמדת כוח שהוא יכול להרשות לעצמו לא לסיים סרט בזמן.
אוקיי, איטי.
לא דיברנו בכלל מה הסרט.
כן, איטי. אז הוא מתרחש בתקופה ההיסטורית האהובה על תרבות הפופ כרגע, שנות ה-80.
כן.
יש דברים מוזרים שקורים, אפשר להגיד, בפרברים. הנער אליוט משוכנע שיש איזשהו מפלצת שמאיימת על האידיליה המשפחתית שלהם, למרות שזה לא באמת אידיליה, כי אמא שלו גרושה.
כן, אבל אך שלו לא כזה נורא.
כן. כאילו, אח שלו
מהשן. הוא מהפריונים חובי הפוטבול האלה שמשחקים D&D. אני רק רוצה לומר משהו, צחקו על זה הרבה. התסריטאי של הסרט, תזכיר לי את שמה.
פאפאפאפ, קוראים לה. מליסה מדיסון.
מליסה מדיסון, צחקו על זה הרבה. אין לה מושג מה זה D&D. המשחק התחיל קצת לצבור תאוצה באותו הזמן, אבל... היא לא באמת ידעה מה זה, ולכן היא הכריזה ש-D&D זה משהו שמשחקים הג'וקס בבית ספר, בזמן שהם מעשנים ושמים כסף, ומי שמארגן את זה הוא ה-game master.
כן.
כן. ואם רוצים להצטרף באמצע צריכים לבקש את הרשות שלו.
כאילו ככה זה היה אצלנו בקיבוץ? חוץ מהפוטבול.
כן. זה פשוט קטע שמאוד משעשע אותי ש...
כן, אז בכל אופן, כן. מה שאליוט מגלה מהמוד זה שיש משהו בצריף, איטי.
זה לא סוד גדול, אנחנו רואים כן. את איטי לפני שאנחנו רואים את אליוט.
כן, יש חייזר שנזנח בכדור הארץ על ידי המשלחת המדעית שלו או משהו כזה.
מרק ווטני.
כן.
איטי, השם האמיתי שלו זה מרק ווטני.
האמת, אם אתה הולך לפי הנובליזציה, לא קראתי אותה, אבל ביררתי פרטים. הוא הבוטניסט שלהם, שזה אכן
העבודה. זה מרק ווטני,
כן. הסרט נקרא במקור להציל את איטי.
כן.
רק בשפה החייזרית.
לא, במקור הוא נקרא The Earthling.
כן.
בעברית הם הפכו את זה להציל את איטי.
כן. ואליוט מתחבר מהר מאוד ליצור המוזר הזה, ושרה, והאח הבוגר שלו ואחותו הקטנה, דרו ברימור, גם כן מתחילים להתחבר איתו, ואימא שלו... אמא שלהם לא שמה לב כי היא כל כך עסוקה.
זה מהאנשים שהביאו לכם את ההורים בפולטרגייסט פחות או יותר.
כאילו, יש לה הצדקה, כי אם, אתה יודע.
ההורים בשנות ה-80 היו נוראים לפי הקולנוע.
לא, זה פשוט היה סגנון פרי ריינג' כזה.
ואין אבא כי זה סרט של ספילברג. זה קטע אצלו.
כן. והממשלה מחפשת אחריו, והקשר החברי בין אליוט לעיתים היה מאוד מתפתח למשהו קצת יותר מזה, יש איזושהי סימביוזה לא מוסברת שנוצרת ביניהם, כשאחד מרגיש משהו השני מרגיש אותו.
ואז הוא נועד חדר אמבטיה, מלא אותו במים.
לא ניכנס. וזה נגמר בזה שהממשלה מגלה אותם, ואיתי מתחיל לחלוט, והדבר היחיד שיכול להציל אותו זה שהם יתקשרו לכוכב הבית שלו. איתי פון הום.
שני דברים שאני רוצה לציין לגבי כל העלייה הזאת. קודם כל, כל הסיפור הזה מתפרס על משהו כמו 3 ימים. זה נראה, יש תחושה כאילו, אתה חושב על איתי, אתה אומר, אה, זה על התקופה של החייזר שהגיע הכדור הזה ומצא חברים אנושיים, זה כולה 3 ימים, שורחים אותו, נוטשים אותו ביער, הוא מגיע לבית של אליוט, אליוט מתחבר אליו, אליוט מספר על זה לאחיו ואחותו, הם הולכים לבית ספר כי צריכים, הם חוזרים הביתה, מחליטים ומחפשים דרך להחזיר את איתי הביתה, משאירים אותו ביער בלילה, בבוקר מתברר שהוא חולה מדי מכדי ליצור קשר, הממשלה מגיעה, באותו ערב הוא מגיע חללית לאסוף אותו. 3 ימים סך הכל, סרט מלא. זה דבר אחד. דבר שני, ספילברג היה עד לאותו רגע די מפורסם בזה שהוא השאיר מתח עד הסוף מבחינת האם משהו קיים או לא. במלטעות זה ידוע שאומנם מסיבות טכניות, אבל אתה לא רואה את הקריש עד שלב מאוד מאוחר. במפגשים מהסוג השלישי יש את השאלה כל הזמן, מה בעצם, האם ניתן ליצור קשר עם החייזרים, איך הם נראים בכלל.
בדואל, כאילו, אתה לא רואה את נהג המשאית אף פעם.
דואל, כן, זה מסתורין.
ובאינדיאנה ג'ונס, אתה אף פעם לא רואה את אינדיאנה ג'ונס.
אתה רואה אותו, אבל שיודע תיבה עבודה, אבל באמת, אתה הסרט מותח עד הסוף את השאלה אם התיבה הזאת היא באמת ארון הברית, או סתם חפץ ארכיאולוגי שמשקע.
לא, אבל באמת עם אינדיאנה ג'ונס עצמו, כאילו הבנייה להופעה שלו, ספילברג ממש
כמו שזה. כך שרואים אותו.
עד שאתה יודע, כש...
רואים את הכובע כל
הזמן. רואים את הכובע, רואים את המגפיים, הוא מושיט יד עם השוט, הוא מצליף מישהו, ואז הוא יוצא מהצללים, ואתה רואה את הפנים שלו, ואתה כזה, האן סולו! וכזה, לא, אינדיאנה ג'ונס, כן.
אבל אני מרוויח בערך אותו כסף לאולפן.
וב-1941 כולם מתעלמים וכזה, לא. 1941, לא היה סרט כזה.
אז יש לספילברג דווקא את הנטייה למשוך את הזמן, ובאיתי על ההתחלה אנחנו רואים את החייזרים, שזה שינוי גישה מעניין אצלו, כי באמת בניגוד למה שהוא עשה עד אז, שזה היה לתת לקהל לשאול שאלות בעצם, הוא מראש נותן את התשובה.
אבל התשובה היא...
התשובה היא כן.
לא, כן, יש חייזר. מה שאני מוצא מעניין באיתי שזה... זה באמת, זה באופן מוזר לסרט ילדים, כאילו לסרט ילדים שהוא מאוד מאוד פשוט במבנה שלו, אחד החייזרים הכי חייזרים שירו בקולנוע, כי אנחנו אין שום הסבר אף פעם, כאילו לעד כמה הוא אלגנטי, מה מידת החשיבה שלו, איך הכוחות שלו עובדים, עד כמה הוא מבין כאילו את מה שקורה סביבו.
אנחנו מבינים שהוא אינטליגנטי.
לא, אבל גם אז זה כזה אינטליגנטי באיזה צורה, כאילו הוא...
אני חושב שמישהו בסרט מזכיר את האפשרות שהוא הטיפה של הגזע שלו. יש את האפשרות הזאת.
יכול להיות, או שאתה יודע, או שאיך שהם עובדים עם איזה הייב מיינד כזה, ואתה יודע, הוא פועל, וכשהוא מנותק מהם הוא לא יכול לתפקד כמו שצריך. יש, אין הסבר, ואני חושב שאין הסבר הופך את זה לחזק יותר, כי זה, אתה יודע, זה מדע בדיוני, זה על מפגש עם ישות זרה, והיא באמת מוזרה. היא לא מוזרה באופן מאיים או מפחיד, היא מוזרה באופן מאוד בת אגליקיות כזה, אבל...
העיצוב של איתי נעשה בצורה מאוד חכמה, כך שיוכלו למכור צעצועים, אבל הוא עדיין ייראה לא אנושי.
M&M באופן מפורסם, ספילברג בא אליהם ואמר, אני רוצה להשתמש במוצר שלכם למפגש ביניהם, והם הסתכלו על העיצוב והם אמרו, אף ילד לא יאהב את זה.
מה אתה בכלל מבין בלמכור כרטיסים, מר סטיבן מלטעות, שאני יודע, תיבה עבודה ספילברג?
כן. שם תסלח לנו, אנחנו הולכים לממן את מקנדמי במקום. אז ריסס פיסס עשו את זה.
והרוויחו המון כסף.
הרוויחו המון כסף, כן.
זה מדהים, כי בארץ לא כל כך מכירים את ריסס פיסס.
לא, כי ריסס פיסס די מכיר, אני חייב להגיד. אבל, כן, מה אני אוהב בסרט? מה שאני אוהב בסרטים המוקדמים של ספילברג.
עד איפה זה מוקדם? עד איפה זה מוקדם?
אני חושב שהאמת עד השלב הזה, כאילו אחרי 82 הוא באמת, הוא כל כך מסיבי שזה כבר...
לפני שהוא ניסה לעשות דברים יותר רציניים.
כן, כן, אתה יודע, Color Purple זה 85, אז זה נראה לי הסוף של Spielberg Phase 1, אפשר לקרוא לזה.
כן.
כשהוא מישהו שהוא מאוד פופוליסטי, אבל מאוד טוב בלהיות מאוד פופוליסטי.
כאילו הוא היה מעורב בערך בכל סרט הרפתקאות שיצא בשנות ה-80, אבל יותר כמפיק בדרך כלל.
אז מה שאני מאוד אוהב בסרטים שלו מהתקופה היא, זה כמה שאתה יכול לצחוק על ה-D&D, זה כן, זה לא דומה לסשנס שאני שיחקתי בהם, אבל זה כן מרגיש כאילו העולם של הדמויות קיים מעבר לצרכים של העלילה. כאילו, אתה מרגיש שיש לדמויות אלה סיפורים שהתרחשו לפני שהסרט מתחיל, וכנראה ימשיכו אחרי שהסרט ייגמר. הם לא קיימים רק בשביל להעביר את הסיפור הזה. אתה יודע, איתי מגיע, והוא משנה את החיים שלהם, הוא משנה את התפיסה שלהם, אבל... זה לא שהם לא
התחילו לבקר.
כן. הקיום שלהם ימשיך אחרי זה, ואתה רואה את איך שהאימא שלהם כאילו מתעסקת עם הילדים, וכן, אפשר לצחוק על זה שהיא אימא גרועה, אבל אתה, רק מלראות את העולם שלה דרך נקודת מבט של ילדים, אתה מבין את הלחץ שלה. כאילו, והסצנה שבה, והיא יושבת בבית אחרי שהיא מקבלת את השיחת טלפון בבית ספר של אליו צ'יקו, ומחזיקה את הבירה, והיא מנסה להבין איך זה יכול להיות, אבל אין לה... היא עייפה מכדי לעשות את הקשר. היא פשוט, אתה מרגיש שהיא מוטשת, והיא איך שהיא, אתה יודע, הסצנה בהלווין, שמצלמת את כולם כשהם מחופשים, היא כל כך מנסה בכוח שהם יהיו שמחים, כי היא מנסה לשמוע מהם את העובדה הפשוטה, שהיא כנראה מתפרקת, כאילו.
לא רק זה, היא כל כך מנסה שהכל יהיה בסדר, שהיא לא שמה לב שזו לא הבת שלה, מתחת לסדין זה חייזר. והבת שלה בינתיים מסתובבת לבד.
Free range children.
כן, שנה 80, זה, אז היה פופולרי.
כאילו בארץ?
ואז סטיבן קינג הרס את זה לכולם.
שני הסטיבנים. איך שהם פעם, עשו שהפעם מה לעשות של סטיבן ספילברג על פיספוק של סטיבן קינג, זה מרגיש כמו שהיה צריך לקרות?
היום, התנגשויות, אני לא יודע.
היום זה כבר לא יקרה כי, אתה יודע, הם לא מתאימים, אבל בשנות ה-80 עוד פעם, זה נראה כמו שהיה צריך לקרות.
האמת שכן, מוזר קצת.
אז כן, אז אני אוהב את העובדה שזה מרגיש שזה עולם שאנשים חיים בו, אני אוהב את העובדה שהחזרים הבית מוזרים, אני אוהב את העובדה שהסוכנים הממשלתיים מאיימים בדיוק במידה הנכונה, שזה...
הם לא אנשים רעים.
הם לא אנשים רעים, הם עושים את העובדה שלהם, הם מאיימים כי זה מנקודת המבט שלי לילדים, ובאמת בכל הסרט אתה רואה את כל העולם של המבוגרים דרך נקודת המבט של אליוט, שזה... כן, האמא שלו היא יצור חי אמיתי שמתקשרים איתו, כי היא אמא שלו, אבל שאר המבוגרים מין כזה ישויות שנמצאות אי שם במרחק, ואתה מדבר איתם רק שצריך, ואתה מעדיף להימנע מהם.
בהולווין האמא מתחפשת לנגיד חתול.
כן.
וזה נראה לילדים מוזר. יש להם מבט כזה של, את בתחפושת? אין לזה שום סיבה מיוחדת להראות לנו את זה, אבל זה כן באמת נותן לנו. זה מזכיר לנו שהילדים הם אלה שמספרים לנו את הסיפור פה. באמת כאילו, בהשוואה לצורת המים ששם, עוד פעם, הדבר שהכי הפריע לי שם זה שהסרט בנוי כמו סרט לילדים, אבל מכיל תוכן למבוגרים, ולכן בעצם יש שם איזו התנגשות שלא כל כך מסתדרת לי. איתי פונה לקהל צעיר ולכל המשפחה, באמת, אבל הוא לא מנסה, הוא לא מנסה לדבר בצורה מנסית על הילדים, הוא לא מנסה לקבוע על הילדים, אתם ילדים, אתם בטח אוהבים את זה, אני אזרוק לכם את ה, לא יודע, חייזר שתקנו את כל הצעצועים, כן עושה את זה, אבל הוא לא בא מהגישה הזאת של בואו נוסיף עוד מלא חייזרים כדי שיהיו לכם עוד דברים לקנות, אלא אני אספר לכם את הסיפור, והגיבור שלו יהיה ילד, אפילו לא בן, לא המתבגר, אלא הילד האמצעי במשפחה, זה שהאחים, אח שלו לא נותן לו לשחק איתו D&D, כי הוא לא מגניב מספיק.
אח שלי כן נתן לי לשחק איתו D&D, האח הבוגר שלי.
הוא גם שלח אותך לקנות את הפיצה, ואז היה חייזר בקיבוץ.
לא, אין פיצה בקיבוץ.
זה עצוב.
כן.
זה עצוב, זה כאילו, זה, אם אי פעם היה טיעון בעד הפרטת הקיבוצים.
כן, הפרטת מה שעושים פיצה ליישוב של 500 אנשים.
זה ותנור טוב.
כן.
אבל איתי יודע מה הקשה, והוא גם הוא גם פונה אל הקהל בגובה העיניים, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לעשות. אני חושב, מבין כל סרטי הילדים שיוצאים בשנה, 9 מתוך 10 יעשו את הטעות של לנסות, של להיות המבוגרים שאומרים לילדים מה לאהוב, במקום על סמך סקרי שוק, על סמך, אתה יודע, מה שאתה זוכר שאהבת בתור ילד, אבל אתה לא באמת מתחבר לזה, אלא לוקח רק את הצורה ולא את התוכן. אבל תמיד יהיה את הסרט העשירי שהוא כן מבין את הילדים וכן מציג את העולם כמו שהם יכולים להבין אותו, וזה עובד גם על מבוגרים, כי מבוגרים הם בכל זאת היו ילדים פעם.
כן, אני כשדיברת את כל הקטע על הכמות של החיזרים שזורקים משהו לצעצועים, זה ההבדל מספילברג ללוקאס. ספילברג הוא איש עסקים חד, כאילו אין שום ספק בעניין הזה, האיש יודע טוב מאוד איך להרוויח כסף, והוא גם מספר סיפורים מאוד טוב.
ולוקאס עשה את הוורד דה דאק.
לא, אבל העניין הוא שאיכשהו מצליח לשמור על שני הדברים האלה באופן די טהור יחסית, כי גם כשכן, הסרט הזה עם קור צעצועים, והוא בא עם חסויות של חברות ממתקים, זה לא מרגיש כמו הסיבה שהוא קיים. זה מרגיש כמו, כן. אני מספר סיפור, כמו שאמרת, אני מספר סיפור והדבר הזה שם, ואני לא אשנה את איך שאני חושב שהסיפור צריך להיראות, כי אם איתי היה יוצא היום, אתה יכול להיות בטוח שהיה איזשהו קרב חלליות לקראת הסוף. היה איזה מין חייזרי אחר שהיה שומע על זה והיה בא לחטוף את איתי. או הסוכני הממשלה היו חושפים את הרובוט האנטי חייזרי שהם פיתחו. אבל לא, זה לא מעניין, הוא לא רוצה לעשות סרט עם אקשן ופיצוצים והרבה חלליות בכלל. הוא לא בא למכור לך את המילניום פלקן ואת הטי פייטר ואת האקסווינג ואת הדף סטאר.
יש לפניהם מעופפים.
כן, אבל כאילו, לא חושב שאפילו סטיבן ספילברג יכול היה לעשות, לתייג, אתה יודע, אופניים בתור זכויות יוצרים סטיבן ספילברג.
אבל תחשוב כמה פרודיות ראית רק על הסצנה הזו של אופניים שעוברים מול הירח.
אחת מסצנות האפקטים הכי קסומות בהיסטוריה.
כן, וזה פשוט,
זה לא,
אנשים שלא ראו את איטי מזהים שזה מאיטי.
מישהו, אני מקשיב לפודקאסט קולנוע שאני מאוד מחווה בשם בלנק צ'ק, והם שמו את הסצנה הזו בתור סצנת האפקטים השנייה אהובה עליהם בכל הזמנים. הראשונה גם כלל האופניים, אתה יכול לנחש מהי?
Stranger Things.
לא. קרמית רוכב על אופניים במאפטס דה מובי.
כן, זה ממאפטס טייק מנהטן.
לא, מהראשון. כן, בראשון הוא רוכב על אופניים. במאפטס טייק מנהטן יש כמה רובוט שרוכבות על אופניים כדי להיות כזה. זה יותר מרשים, אבל זה כזה.
תשמע, הם למעשה החזיקו את החוטים מלמעלה. זה חתיכת קונסטרוקציה.
אני לא מבין למה, כאילו, זה בסך הכל שחקן רוכב על אופניים. כאילו, קרמית, אתה יודע, אני מניח שצריך לתכן אופניים לגודל שלו, אבל אתה יודע, הוא שחקן מקצועי, הוא מבלה את הרבה זמן בישיבה, אני מניח שהוא יודע לרכב על אופניים. לא מבין למה זה אפקטים.
לא יודע איך לומר לך את זה, אבל כאילו, קרמית עבר תקופה מאוד לא נעימה בשנות ה-80, אתה יודע, הרבה סמים, הרבה מערכות יחסים לא מוצלחות.
הוא מצא את The Rainbow Connection.
הוא היה צריך עזרה כדי לרכוב על האופניים.
Rainbow Connection זה כינוי רחוב לקוקאין.
כן, נדבר על זה בשפט אולי. שפט and The Rainbow Connection.
שפט versus The Muppets.
הייתי רואה את זה.
אז זה סצנה נורא מקסימה. אגב, מוזיקה. ג'ון וויליאמס.
בתקופה שכל דבר שהוא עשה הפך פתאום לפסקול קלאסי.
כן. אם כי מעבר למיין תים אין פה משהו ש...
אבל הוא עושה כל הווריאציות שלה.
לא, כן, אבל אין פה... אתה יודע, זה קסום, זה לא מרגיש לי, אני אגיד כבר עכשיו ברשימת, אתה יודע, אוי, זה אחד הפסקולים הכי קסומים בכל הזמנים, זה נמצא בתחתית, כאילו זה לא ברמה של אינדיאנה ג'ונס, או סופרמן, או... ג'וז או אפילו, או כמובן סטאר וורס, כאילו.
או פארק היורה, שבזמנו לא קיבל הקורא. זה מדהים שדווקא על פארק היורה הוא לא היה מועמד לאוסקר. הוא היה מועמד לאוסקר על סרטים שאף אחד לא שמע עליהם, אבל לא על פארק היורה.
כן, כי הוא ג'ון וויליאמס. אתה הולך להגיד לא לג'ון וויליאמס?
לא. לא, אבל הוא לא היה מועמד על פארק היורה, איך? אוקיי, הוא זכה באותה שנה רשימת שינדר, עדיין.
אז כן. אז מאוד התלהבנו, אבל זה לא יכול להיות סרט מושלם. אנחנו מבקרים מרירים ומבוגרים, אביעד, מה שלילי באיטי?
אני חושב שאחד מהעניינים זה שאני ראיתי את איטי בגיל יחסית מאוחר, זה סרט שהרבה אנשים גדלו איתו, והפעם הראשונה שאני ראיתי אותו הייתה רק בשנות ה-90, כשהייתי כבר, אני לא זוכר באיזו שנה בדיוק, אבל הייתי בין לפחות 10 כשראיתי אותו פעם ראשונה, אני כן הכרתי הרבה קטעים מאיטי, כי היה לי את צעצוע יש איזו משקפת שאתה מוריד את הידית ומתחייפת תמונה.
שקופיות לבן אדם אחד, כן.
כן, ו... אז היה לי כזה של איתי.
ילדים תשאלו את הסבא שלכם.
אותי, כן. אני לא זוכר איך קוראים לזה.
אתה סבא?
עדיין לא. ניתן לזה זמן.
כן.
אז היה לי את זה, אז אני הכרתי תמונות מתוך איתי, ומי הסתם הכרתי גם את הדמות, שידעי שיש את הסרט, אבל ראיתי את הסרט עצמו רק איזה, לפחות עשור אחרי שהוא יצא לדעתי יותר, אז אני לא גדלתי איתו, ולכן מראש הגישה שלי אליו הייתה כבר קצת יותר צינית.
אתה מכיר, זה מסוג הסרטים האלה שאתה מכיר אותם בלי להכיר אותם.
כן.
כי אתה יודע שהוא הולך לרכוב על אופניים ולעוף, אתה יודע ש...
נו, מתי הירח?
כן, כן. אתה יודע שאיתי הולך למתוח את הצוואר שלו ולעשות קולות מוזרים. כן,
הסצנה עם הצפרדעים שלא יפה לי.
כן, אז אני בטוח שאני חושב שהפעם שלנו שנחשפתי אליו זה בעונה השלישית של Elvin and the Chipmunks, הסדרה המצוירת שבה כל פרק...
היו לזה יותר משתי עונות.
היו לזה שלוש עונות, ובעונה השלישית כאילו כל פרק היה פרודיה על סרט וסדרת טלוויזיה פופולריים, אז היה להם פרק שבו הם עשו סטאר וורז, ופרק שבו הם עשו סטאר טרק, ופרק שבו הם עשו איטי.
אני מעריך אותם על זה שהם הודו בזה שנגמרו להם הרעיונות לסיפורים.
ניגול לנו את הסיפורים, לא אחרי הסרט הראשון או הפרק הראשון, אחרי השיר הראשון. כי הבדיחה בלבדי צ'יפמנקס זה שהם שרים, אבל בקול ממש ממש מטופש.
כן.
זהו.
והם הרסו את יוטיוב לנצח. תודה.
זה זיכיון קולנועי מסיבי, איכשהו.
כי זה מכניס כסף, איכשהו.
אני מניח, או אני בטוח שגם מאפט בייביז עשו עם זה משהו, כי גם הם עשו פרודיות סרטים כל הזמן.
כן, מאפט בייביז זה היה חלק מהקונספט של הסדרה.
כן.
זו סדרה שמאוד אהבתי בתור ילד, אגב, עם זה כן גדלתי. נחזור לאיטי.
כן.
כשאני מסתכל על זה מנקודה למבט של אדם בוגר שראה הרבה סרטים, שהחיבור שלו לסרט הזה הוא לא אותו חיבור רגשי של מישהו שראה את הסרט פעם ראשונה בקולנוע, או שבווידאו בגיל כשהוא עוד היה בגן או משהו כזה, אלא רק יותר מאוחר. אני מרגיש כאילו יש הסרט משהו כמו 20 דקות מיותרות, וזה...
זה לא סרט ארוך.
לא, הוא כמעט שעתיים אבל.
כן.
וזה... כל העניין עם הסוכנים הממשלתיים שבאים ולוקחים את איטי ואת המשפחה, ומחזיקים את איטי במרפאה ניידת, ואיטי מת ואז חוזר לחיים, והמוות שלו בעצם גורם למציל את אליוט, כי אליוט מחובר אליו בקשר מאוד עמוק, ופשוט הרגע שכאילו, אם אתה מוריד את כל הקטע הזה ואתה מסתמך רק על זה, רק, אתה מתבסס רק על הילד שמוצא חייזר בחצר של הבית שלו, במוסך, הרבה דברים מוצאים במוסכים בסרטים. ובהתחלה מפחד ממנו, אבל אז מבין שהחייזר לא מזיק, והחייזר מבין שהילד לא מזיק, ונוצר ביניהם קשר שבעצם החייזר משתמש בו במידה מסוימת, אבל לא בכוונה, זה פשוט האופן שבו הוא מתקשר. והילד לא לגמרי מודע לזה בהתחלה. הקשר הזה הוא קשר מאוד חזק, כמה שהוא חריג דווקא מסתדר עם זה שזה בפרק זמן כל כך קצר. אם לוקחים רק את זה ואת זה שבסופו של דבר הילד צריך להיפרד מהחבר החייזר שלו, כי החייזר צריך לחזור הביתה אחרת הוא ימות, זה בפני עצמו יוצר מלא דרמה, מלא רגש. אני לא באמת צריך את כל העניין עם המעבדה והמרפאה הניידת וזה, אני חושב שזה שימש יותר פשוט כדי לסחוט עוד קצת דמעות, אבל לא יותר מזה. התרומה של זה לעלילה היא באמת שולית אם אתה מוריד את זה, כי איתי עדיין היה צריך להגיע ליער כדי לתקשר עם החללית ושיבואו לאסוף אותו. מה שכן קרה זה שעכשיו הילדים האלה גנבו רכב ממשלתי וגרמו לו נזק. אז סביר להניח שהם ילכו לכלא הזה. יש הרבה שאלות שהסרט לא עונה עליהן, אבל
אני חושב שמשהו
לא צריך לענות עליהן.
אני חושב שכל תשובה הייתה מיודעת, ובגלל זה אני לא רוצה, אתה יודע, לא אכפת לי אם זה ספילברג בעצמו. אני לא חושב שצריך המשך לאיטי או פריקוול לאיטי או...
אני מדבר על שאלות בתוך הסרט עצמו.
כמו?
כמו למה הייתי מסוגל לאכול מזון מכדור הארץ, כל דבר, אבל זה העניין.
זה באמת לא צריך לענות על זה.
זה העניין, יש לו יכולת טלקינטית, למה הוא לא משתמש בזה, למה הוא לא משתמש בזה יותר, אבל עדיין...
הכוח עובד רק על מוחות חלשים אביד.
אבל כאמור, זה לא מפריע לי, זה לא שאלות שצריכים להתעכב עליהן. לצורך העניין, זה שהייתי כמעט מת זה הגיוני, כי הוא רחוק מהחברים שלו, אולי המשפחה שלו, אנחנו לא יודעים. הוא רחוק מהם, והוא נמצא על כוכב לכת שהוא לא רגיל להיות בו, הגוף שלו לא באמת הסתגל אליו. זה דווקא גישה מאוד הגיונית, זה, זה שהייתי גוסס אחרי יומיים בכדור הארץ. בטח עם כל הזבל שהוא אוכל. אז באמת שאם מורידים את כל החלק של הממשלה שמעורבת, אני חושב שהסרט עובד ממש טוב. הקטע הזה פשוט טיפה נתקע לי שם באמצע.
אוקיי. הסרט הזה, אם לפני שנסיים, גם מפורסם בתור אחד מהמקרים המוקדמים של שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית לשנות סרט בדיעבד, כשהסרט
לא
יצא מחדש...
לא ראיתי את הגרסה עם הזאת, כן.
כשהסרט יצא מחדש ב-2002, ספילברג השתמש בטכנולוגיה דיגיטלית כדי לשנות כמה סצנות שבהם אנשי ממשלה משדרים מחזיקים נשק למחזיקים ווקי טוקיז.
ובסרט פארק עשו איזה... צחקו על זה יפה מאוד.
לזכותו של ספילברג יאמר שבסופו של דבר שינה את דעתו והפסיק להפיץ את הגרסה הזאת.
הוא לא היה כמו נגיד החבר שלו ג'ורג' לוקאס שאמר לא לא, זו הגרסה הנכונה, אני אשמיד את כל השאר.
כן. ג'ורג' לוקאס שבשימוע מול הכל גרסה אמריקאי ב-82 אמר בנושא של צביעה מחדש של סרטים, recolorization, אמר שאנשים שמשנים יצירות היסטוריות מעבר בשביל להתאים למוד מודרני הם ברברים, והאומות שמקנות אותם אומות ברבריות. צביעות, שמך הוא ג'ורג' לוקאס, אבל מה ספילברג לזכותו יאמר, הוא הבין שזה רעיון רע, ודבר שני שהשינוי הזה בסופו של דבר הוא די מינורי, כאילו רוב הסיכויים שהם לא היו אומרים לך, לא באמת היית שם לב, כאילו, כי זה שוטרים שעומדים ברקע של כל מיני סצנות ומה הם מחזיקים.
הוא ניסה לעשות איזה יותר PG.
כן. תראה, היה שינויים במה זה, מה PG.
יותר G מ-PG.
אני חושב שהיה פשוט, היה הרבה שינויים של מה, מה זה אומר שסרט יכול להיות PG, מאז ועד היום דיברנו על זה כשדיברנו על כוכב הכוכבים שזה סרט שהיה PG כשהוא יצא, למרות שמעבר לכל הרציחות יש שם טרטה תחת העירום של צ'רלטון הסטון, שזה ללא ספק אמור לעלות את הדירוג בלפחות שתי נקודות.
לא, ב-PG זה מותר, ב-G rated זה סרט.
אז כן, כאילו אני שמח שהגישה הזאת היא הופסקה, כאילו מאז לא שמעתי חוץ עוד פעם, חוץ מלוקס והטמפרינג האינסופי שלו שגם כן הפסק פשוט כי הוא בחר, לא שמעתי,
הוא סוף סוף קיבל יותר כסף ממה שיש לו,
לא שמעתי על אתה יודע סרטים שיצאו עם שינוי גרסאות מוגזם, לא יודע, עבר איזה עשור מאז שקיבלנו גרסה חדשה של בלייד ראנר, כאילו
כן,
כאילו גרסה חדשה של בלייד ראנר.
כן, כשאתה עובד גרסה חדשה, למה אתה מתכוון?
ובכן, איזה אתה מעדיף? את הרגולר קאט, דיירקטורס קאט, פיינל קאט, דקאט קאט, או הקטקטים?
עכשיו כולם מדברים על ג'סטיס ליג, גרסה של סניידר, שלא קיימת. תפסיקו לחפש אותה.
ואם היא קיימת היא כנראה גרועה, כי זה סרט DC של זק סניידר.
כן.
כאילו, עובדה, עם אילנה דיין, או בלי אילנה דיין.
אני לא חושב שהיא משחקת שם.
לך תדע.
אז סרטים, כן. שני סרטים על יצורים בעלי כוחות והאנשים שאוהבים אותם.
אנחנו מדברים על Man of Steel?
שלושה סרטים על יצורים מוזרים כוחות ואנשים שאוהבים אותם או מנסים להרוג אותם.
אז כן, בוא נדרג אותם, בוא נדרג אותם מהטוב לרע. איתי מקום E.T. ראשון.
כן.
מה מקום שני אצלך? Man of Steel או Shape of Water?
אני, אוקיי, את Man of Steel אני יחסית, אני חיבבתי באופן יחסי.
אוקיי. אז אתה אומר E.T. Man of Steel, Shape of Water, אני אלך על E.T. Shape of Water, Man of Steel.
אני מעולם חושב שאני צריך לדרג דווקא את השלושה האלה בצורה כלשהי.
ובכל זאת הכרחתי אותך. אז זה היה השורה השנייה באמצע. אם נהנתם כאמור, לייק, שייר, סאבסקרייב,
whatever. אנחנו לא ביוטיוב.
כן. אתם יכולים פשוט, אתה יודע, להירשם ל... אני חושב שבאייקסט אפשר להירשם כך שאתם מקבלים הודעה כל פעם שפודקאסט חדש עולה.
ואנחנו מקבלים הודעה כל פעם שהוא יורד.
ועד הפעם הבאה, אני אתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
אני אפגש בסרטים.
It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride?